הדבש ועל העוקץ, על המר והמתוק.
ברוכים הבאים לפינה העברית, כנראה גרין. היום בחרתי לספר על ספריו החדשים של ההיסטוריון סיימון שמה, מהסוחרים היהודיים של האי טיראן ועד יהודי אשכנז שנטבחו במסעי הצלב במאה ה-11. ספרו של סיימון שמה מדלג בין 2500 שנות היסטוריה יהודית ומספק השוואה היסטורית שקשה למצוא בספרי עיון אחרים. כפי שניתן ללמוד משמו, ספרו הראשון של ההיסטוריון סיימון שמה בטרילוגיה המתוכננת על תולדות היהודים מתמקד בתקופה ארוכה החל משנת 1000 לפני הספירה ועד שנת 1492 לספירה. למעשה, בהתחשב במספר השנים והאירועים, המילה מתמקד אינה במקומה. שמה נטל על עצמו משימה בלתי אפשרית כמעט. צריך להיות קוסם כדי להקיף בהכרח אחד עווה ככל שיהיה 2500 שנות היסטוריה עשירה ומגוונת כל כך. הניסיון לסרטט ולסכם את תולדות העם היהודי אינו חדש. לשמה קדמו עבודות קלאסיות של שמעון דובנוב, צבי גרץ, שלו ברון ואחרים. מטבע הדברים מאז התחדש לא מעט. הארכיאולוגיה בישראל ומחוץ לה מהירה בכל יום עוד ועוד פלחים לא ידועים בסיפור הדורות שקדמו לנו. חלק מן הגילויים האלה כה משמעותי שיש בכוחו לשכתב פרקים שלמים בסיפור של היהודים. לפעמים הממצאים הארכיאולוגיים מאששים את הסיפור המקראי ומפריחים את הגישות שטענו כי את התנ"ך יש לקרוא כפנטזיה של גולים. שמה מתאר בפירוט כמה מן הממצאים האלה, מגילות כסף זהירות, על אחת מהן הפסוקים העבריים של ברכת כהנים, שתוארכו בוודאות לתקופת מלכות יהודה המאוחרת. לוח אבן מתל דן ובו הכתובת שמפארת את ניצחון מלך הרם על בית דוד. ובכך מנפצת את אמירת מבקרי המקרא שדוד ושושלתו הם פרי דמיון של סופרים מאוחרים. כתובות שמאזכרות אישים המופיעים בתנ"ך כמו גדליהו אשר על הבית וגמריהו בן שפן.
על השקט, על הפחי ועל זה השיר, על כל אלה, על כל אלה, שומר לי אלי.
אף שהוא לא נמנע מפולמוס, סגנונו של שמה סיפורי, כאשר הוא מבקש להכיר לקורא את התהליכים שהשפיעו על הכלל היהודי בעידן מסוים, תמיד המכחיש אותם באמצעות סיפור על הפרט. כך למשל, בבואו לתאר את מצבם של היהודים תחת שלטון האסלאם, שמה מספר על הבגד המופלא, קצר ומחוית ומבד הדין ולא גס בצבע הלהבה, שהזמין לעצמו סלמה בן מושה בן יצחק, יהודי יליד עיר הנמל ספקס שבתוניסיה ותושב מצרים. אותו סלמה שחי באמצע מאה ה-11, חשב בבגד מפני שרצה להרשים את באי בית הכנסת שלו ביום כיפור. אולם שמה לומד מן הפרט על הכלל, ומסיק מסיפורו של סלמה ובשורה של סיפורים דומים, אשר נכתבו במסמכים עסקיים שהשתמרו בגניזה הקהירית על התרופפות ההגבלות על היהודים בעולם המוסלמי. ההגבלות האלה נוסחו ככל הנראה בימי החליף עומר השני במאה השמינית. וחללו שלל סידורים שנועדו לבטא ולהנציח את מעמדם הנחות של דיימי יהודים ונוצרים בחברת בני האסלאם. נוסף על האיסורים המשמעותיים, כגון האיסור לשאת נשק ולרכב על סוסים, היו הגבלות סמליות. היהודים נדרשו ללבוש בגד מיוחד בצבע דבש חרדל ונאסר עליהם לחבוש טורבן. אבל חלפו כמה מאות שנים, וכפי שמלמד אותנו מנהגו הגנדרני של סלמה, הכללים כבר לא נעקפו במלוא תוקפם, לפחות לא במצרים. עם זאת, החוק המשפיל והחזרים מכולם דווקא נאכף מס הגולגולת השנתי שנאסף מכל היהודים. שמה מפרט תוך הסתמכות על משפטנים אסלאמיים מימי הביניים את טבעה מזרי האימים של גביית המס. גובי המסים היו צריכים לתת למשלמים לחכות ואז לצעוק עליהם, לתפוס אותם בצווארון ואפילו לסתור להם. את התשלום עצמו היה מותר להעביר רק כאשר ידו של המשלם הייתה נמוכה מידו של המקבל. כך שהיהודים, גם אלה שירשו לעצמם תלבושות מפוארות, נאלצו לעבור השפלה פומבית כפולה ומכופלת, כדי לקנות את הזכות לחיות כמיעוט נסבל. ככלל, שואמה מרבה להציג בספרו את קשרי הגומלין בין הקהילות היהודיות לבין הסביבה. התרבויות הדומיננטיות התחלפו והיהודים נדדו בין ארצות, אולם תמיד היו חלק מן התהליכים שעברו על העמים הסמוכים. לעתים היו אלה יחסים שהסבו ליהודים סבל בל יתואר, כמו במקרה שהואשמו באירופה של ימי הביניים ברצח ילדים נוצרים. לא היה צורך בגופה מציים שעמה כדי להקנות אמינות להאשמה. כשהוכרז מצא הצלב של שנת 1096, אפילו ההאשמות לא נדרשו. יהודים נטבחו בערי אשכנז על עצם היותם רוצחי ישו, אך גם כדי להשתלט על רכושם. דוגמאות להשפעות גומלין בין יהודים לגויים לא חסרות. אולם חלק מן המסקנות מסתמכות על דמיון מקרי. כך בבואו להראות דמיון בין צווי היהדות לחוקי הדת הזורואסטרית, שמה נסחף במקצת, וקביעתו כי הדרישה היהודית המשונה לקבור את רסיסי הציפורניים הגזוזות הגיעה הישר מן המנהג הפרסי זורואסטרי, נמהרת ובלתי מבוססת. כך או אחרת ספרו של שמה ירתק כל מי שמתענים בהיסטוריה ולא רק יהודית. בדומה למסלול הנדודים של בני ישראל, תחומי הסיקור שלו חוצים יבשות ותקופות. שמה נע בספירלה של תולדות העם היהודי ומטלטל ממושבת הלוחמים היהודית בארץ ישראל, באי יב שבני לוס אל מדבריות ערב שלפני האסלאם. מעטיל בירת הכוזרים אל קורדובה שבספרד, ומבבל הפסית תחת שלטון הססנים אל ערי הריין של ארץ אשכנז. המבט ההשוואתי על קורות היהודים בתנאי סביבה שונים ביותר הוא יתרון נוסף של ספרו. גם חסידי האקטואליה ימצאו בעמל של שמה עניין בזכות גילוי שורשים לרבות מן הכותרות העכשוויות. האיתיראן והעברתו ממצרים לסעודיה מככבים בחדשות. מקומו האסטרטגי של האי שנקרא יוטבה, יוטבט, במרכז המצר וממש על נתיב המסחר, היה נהיר גם בעבר הרחוק. היהודים שגרו בו ושהתיישבו בו על פי הסברה אחרי חורבן ירושלים בימי הרומאים, גבו מהאוניות החולפות מכס ודמי מעבר. הדבר היה כה נוח עבור האימפריה הביזנטית שלה שילמו יהודי האי מס עד שהעניקה ליוטבה מעמד של זעיר מדינה. ולמעשה הכירה ברפובליקת סחר יהודית קטנה ששטחה 80 קילומטרים רבועים. בזה נסיים ולהתראות בתוכניתנו הבאה.